סודות המוח הגמיש, הפודקאסט שיעזור לכם להבין את המוח.
שלום, אני אפרת מחברת אפקטיבייט, תוכנה לאימון מוחי מגילאי 55 ומעלה. היום אני יושבת לשיחה עם דוקטור קרן אבירם, לדבר על ההיסטוריה של האימון המוחי ומה עוד מצפה לנו. דוקטור קרן אבירם חוקרת מוח וקוגניציה, נוירותרפיסטית, טיפלה וחקרה במסגרות שונות, בין השאר במרפאות ובתי חולים פסיכיאטרים, ובחברות סטארט-אפ שמפתחות כלים לאבחון טיפול ואימון המוח. למען גילוי נאות, דוקטור קרן אבירם שימשה בשנה האחרונה כמנהלת מדעית של חברת אפקטיבייט, וכיום נקראת לדגל לחזור לרפואה הציבורית ולהשאיר את אפקטיבייט בידיים הטובות של צוות המדעי. קרן, מה נשמע?
טוב, כיף להיות פה.
קרן, בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה על אימון קוגניטיבי. למה הנושא תופס תאוצה?
זו שאלה חשובה, ואני אתחיל בלהודות שאחת הטעויות שלי כמנהלת מדעית בחברה הייתה שהרבה פעמים התייחסתי לתחום ברזולוציה של ה-20 שנה האחרונות. כלומר, מאז שהאימון הקוגניטיבי נהיה יותר ממוחשב ויותר מסחרי. זו טעות שקורית לנו הרבה בעולם המדעי, כי יש המון אופנות מחקר, ויש המון מידע היום, כלומר, רוב המאמץ שלנו מתמקד במרדף אחר העדכונים והחידושים בתחום, ופחות בהבנה של ההיסטוריה, כאילו מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים. אני גדלתי בעולם המוח בתחילת שנות ה-2000, כלומר, בשנים שהם סוג של קו תפר בין עידן המעבדות הקלאסיות, לבין איזושהי דרישה הולכת וגוברת מאיתנו להבין בהדמיה מוחית, כמו MRI, CT וכן הלאה, ואלקטרופיזיולוגיה, שזה יותר פעילות חשמלית של המוח. ובעשור האחרון, הרבה מהדגש הוא על לבצע אנליזות מאוד מתוחכמות, על כמויות נתונים מאוד גדולות. כלומר, באיזשהו מקום אנחנו נהיים אפילו עוד יותר רחוקים, אנחנו נהיים סטטיסטיים, מתמטיים, חישוביים, ומתרחקים יותר ויותר מהחוויה האנושית. אז כשאני מציגה מהו אימון קוגניטיבי, אני הרבה פעמים מתחילה ככה מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, כשחוקרים שעסקו בקוגניציה במעבדות שונות ברחבי העולם, לקחו מטלות שהם פיתחו לצורך למידה של יכולות קוגניטיביות, והפכו אותן לאימון. לדוגמה, תרגיל שיש לנו בתוכנה ונקרא אחרון קובע, הוא תרגיל שמתבסס על מטלה מאוד ידועה שנקראת NBAC, ובודקת זיכרון עבודה. אז באותן שנים זה היה הרבה יותר מחקרי והרבה פחות משחקי, והאימון היה לרוב מיועד לבעיה מסוימת, נגיד בעיות התפתחותיות כמו בעיית ריכוז או לקויות למידה. אם ניקח דוגמה, אז כשאני יודעת שבמצב של ילדים יש הפרעת קשב וריכוז, אז יש להם קושי להישאר קשובים לאורך זמן, אז אני אאמן אותם לגדל לאט לאט איזושהי מסוגלות קשבית ששומרת גם על איכות וגם על אורך הזמן שאנחנו נשארים קשובים. עם הזמן פותחו אימונים קוגניטיביים שונים, יותר מגוונים, יותר נגישים ומיועדים לקהל הרחב, סוג של מוצר מדף. זה כמובן התעצם עם ההתפתחות הטכנולוגית שיצרה מצב שבו כמעט לכל אחד מאיתנו יש גישה למחשב, לרוב מחשב נייד ואפילו טלפון חכם. במילים אחרות, אנחנו יכולים לעשות אימון כמעט בכל מקום, זאת אומרת במרפאת שיקום, בבית, במיטה, בזמן שאנחנו נוסעים בתחבורה ציבורית, וזה לא תלוי במקום ובזמן מסוים. וככל שהייתה התמסחרות של האימון הקוגניטיבי, גם נהיו הרבה יותר דיונים בעד ונגד, בנוגע למטרות, להשפעות ולהבטחות שגם ניתן להפיץ. יש לא מעט מחקרים עד היום, יש כאלה שמראים השפעה קטנה, ויש כאלה שמראים השפעה הרבה יותר רחבה ורחוקה, כלומר שההשפעה היא לא רק על מה שאנחנו מתאמנים עליו, אלא גם על דברים יותר רחוקים, שהרבה פעמים קשורים ליום-יום שלנו.
אז על מה אנחנו עובדים באימונים קוגניטיביים?
צריך להבין שרוב האימונים הקוגניטיביים מבוססים לפחות באופן חלקי על תרגול מיומנויות קוגניטיביות בסיסיות, כמו קשב לדוגמה, שזה היכולת להתייחס באופן סלקטיבי למידע רלוונטי, זיכרון עבודה, שזה היכולת לזכור באופן פעיל מידע רלוונטי למשימה כמעט באופן מיידי, או תפקודים ניהוליים, שזה מערכת מאוד מורכבת של תהליכים לשליטה וויסות של רגשות ומחשבות ופעולות. ההתמקדות במיומנויות האלה נובעת מהעובדה שיש מגבלות ממשיות, כן, על המיומנויות האלה. והן גם משתנות בין אנשים. יש אנשים שהם יותר טובים בתפקודים ניהוליים, יש כאלה שפחות. כלומר, יש שם מקום להתערבות ולשיפור. והמיומנויות האלה נחוצות להתנהגות מורכבת וגם אינטליגנטית, ושרמת התפקוד הרבה פעמים נמצאת בקשר הדוק עם ההבדלים הבין אישיים. כלומר, אם קשה לי יותר כשבית, אז זה ישפיע נגיד על ההישגים האקדמיים שלי ועל הצלחה בחיים. כלומר, זה מיומנויות שהן בסיסיות והן רלוונטיות להרבה מאוד דברים בחיים ולכל אחד ובכל גיל. ליין אחד של מחקרים שנדבר עליו גם לעומק אחר כך עסק באימון קוגניטיבי, לא במצב של התפתחות, אלא במצב של ירידה קוגניטיבית שמתרחשת עם הגיל. וברגע שאנחנו מתחילים לדבר על זקנה או על הגיל השלישי, או שינויים שקורים במוח עם הגיל, אנחנו מהר מאוד נכנסים לעולמות של אלצהיימר. כאשר נזכיר שאלצהיימר היא סוג של דמנציה, מצב פתולוגי של המוח שקורה לרוב בגיל המבוגר, ויש לו עדות ביולוגית במוח שאנחנו יכולים למדוד. אמנם זה רק חלק מהסיפור, אבל העולם הרפואי הפך את זה לעיקר הסיפור. וכל הסוגיה של קוגניציה עברה איזשהו ניחוס לבעיית האלצהיימר. שם הושקעו מרבית הכספים באיזשהו מרדף אחר פתרון לתהליכים הביולוגיים, כאשר אנחנו יודעים שזה מודל מאוד פשטני, ושקוגניציה זה משהו הרבה יותר רחב, והוא לאו דווקא צריך להיות קשור רק לאלצהיימר. אבל מה שאני מתארת כאן הוא תהליך שמוכתב על ידי העולם הרפואי, כלומר שאנחנו לוקחים תופעה מאוד רחבה ואנחנו מצמצמים אותה לאיזושהי הבחנה רפואית ומשקיעים המון 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 שנים בניסיון לטפל בדרך פיתוח תרופה. אבל המטרה שלנו פה היום זה בעצם לצאת מהקופסה הזאת בכל הנוגע לקוגניציה ולאימון קוגניטיבי, ובשביל זה אני סומכת תמיד על החזרה למקורות.
אוקיי, העלית נקודה חשובה. מהן המקורות של אימון קוגניטיבי? מתי פותח האימון הקוגניטיבי?
אז ככה, תתפלי לשמוע, אבל עוד ביוון העתיקה, אפלטון עודד את תלמידיו לתרגל מתמטיקה, כדי לחדד תהליכי חשיבה. כלומר, הם היו עושים הרבה דיונים פילוסופיים ונימוקים ורטוריקה, אבל כדי להיות יותר חריפים ויותר מהירים, הוא היה אומר, תעשו חישובים, כן, בראש, תעשו מתמטיקה. אנחנו גם מכירים טקסטים בודיסטיים מהמאה השלישית לספירה שעסקו בשיפור המיינד. מה זה אומר מיינד? מיינד זה מילה כזאת שיש לה תרגום עמום, אבל בגדול אנחנו הרבה פעמים מפרשים את זה כדעת, או היכולת האנושית לחשוב, להרגיש, להיות מודע לחוויה האישית שלנו וגם לסביבה. והמיינד באופנים אחרים מתייחס לאוסף של תפקודים מוחיים אשר כוללים בין היתר תהליכים קוגניטיביים כמו תפיסה, זיכרון, קשב, חשיבה לוגית, דמיון ושפה. העולם הבודיסטי הבין כבר במאה השלישית שאת המיינד צריך לאלף על מנת שהוא יהיה שקט וניטרלי, והוא גם כך יאפשר לנו לנהל יחסים יותר טובים עם עצמנו ועם הסביבה. אבל אילוף המיינד דורש תרגול.
בעצם את אומרת שאימון קוגניטיבי הוא סוג של אילוף המיינד שלנו, כלומר שניתן על ידי אילוף המוח לשפר יכולות קוגניטיביות?
כן, כן, ויש עדויות שקיימים לא מעט תרגילים מנטליים לשיפור הזיכרון עוד לפני המהפכה התעשייתית, בעיקר בדגש על זיכרון לטווח ארוך. יש כמה, מה שנקרא קדושים נוצרים שעסקו בזה. כאשר בסוף המאה ה-19, עם עלייה של כל מיני תנועות רוחניות שקשורות למגנטיזם, אנחנו מוצאים פתאום עלונים שעוסקים באיך למשטר את המוח, כן? איך בעצם לפתח בריאות מושלמת במוח הפיזי, לחזק את הנפש ולהגביר את כוח המחשבה. יש הרבה כאילו עניין של לעסוק במחשבה, כן? ב-strong mind. והרבה פעמים זה גם נמכר לצד כל מיני תוספי שמנים, כן? היה אז ערבוב תהליכים של השתנות בחברה. תוכנית אחרת שנקראת פלמניזם הביאה את האימון המוחי לאיזשהו סוג של כמעט הודעה פופולרית ברחבי ארצות הברית ובריטניה, והיא שילבה תרגילים של עזרה עצמית עם ביצוע משימות קוגניטיביות חוזרות ונשנות, באמצעות נגיד משחק קלפים לחיזוק הריכוז. זה הייתה דוגמה הראשונה, אני חושבת, למין אימון מוח מסחרי, ובאותה תקופה הם הגיעו לכמות של כמעט 500,000 לקוחות ברחבי העולם. כן, שאנחנו מדברים על המאה ה-19, זה לא להיכנס למחשב ולשלם בכרטיס אשראי ולהפעיל תוכנה. זה מאוד מפתיע. וממש לפני תחילת המאה ה-20 אנחנו שומעים על מורים שמפתחים תרגילים ומשחקים על מנת לשפר את יכולות הלימוד של התלמידים שלהם. יש ספציפית מורה מקונטיקט, קטרין אייקן, שהיא פיתחה מערכת של אימון קשב לבנות בבית הספר שלה ודרשה מהם להשקיע, תקשיבו טוב, 15 דקות ביום בפעילויות קצרות לחיזוק הקשב והזיכרון. אייקן אפילו פרסמה שני ספרים שמתארים את התוכנית שלה בפירוט ומספקים תיאורים מרתקים של מחקר שטח שהיא עשתה. זאת אומרת, היא לא רק פיתחה, היא עשתה תצפיות שטח ומדדה וכתבה על זה מחקרים. זה ממש לא ברור מאליו, כן? זה ב-1890, משהו כזה. והמטרה גם, מה שמעניין זה שהמטרה שלה לא הייתה רק, נגיד, שהם יתרכזו יותר טוב בלימודים. היא הבינה שאם הם יתרכזו יותר טוב, אז יהיה להם יותר קל להיזכר במידע, להחזיק אותו בראש ולהשתמש בו לחשיבה מורכבת, כן? ובסופו של דבר מבחינתה זה היה איזשהו מדד לשליטה טובה במוח, כן? זה איך אני מנהלת את המוח. היא מינה שהתוכנית שלה תוביל בעצם למה שדיברנו עליו כבר, סוג של השפעה יותר רחבה, כן? הכללה, העברה רחוקה, יש לזה הרבה מושגים בעולם המחקרי.
מאוד מרתק. אז יש לנו מורה מרשימה מקונטיקט שפיתחה את האימון עבור התלמידות שלה, זה השפיע על התחום?
כן. האמת שהיא משכה תשומת לב רבה מצד פסיכולוגים וחוקרים חינוכיים. לדוגמה, בספר הראשון שלה יש אפילו הקדמה מצד הנשיא הראשון של איגוד הפסיכולוגים האמריקאים, כן? כבוד גדול. וזה הפתיע אותי לגלות שכבר ב-1907 חוקר בשם ויפל מאוניברסיטת קורנל הציג מחקר שהוא ערך במעבדה שלו, כן? על בסיס בעצם הפרסומים שלה, על התוכנית אימון שלה. ולאחר מכן זה אפילו פורסם בקצרה באחד הז'ורנלים הכי גדולים למדע, שזה סיינס, ולאחר מכן, כמה שנים לאחר מכן, בעצם בז'ורנל שנקרא, שהוא לפסיכולוגיה חינוכית. זאת אומרת, אנחנו רואים משהו שהתפתח בשטח, על ידי אישה שלא הייתה אז את הדיסציפלינה הזאת, זה לא היה משהו שמדברים עליו, אימון קוגניטיבי, אימון קוגניטיבי, והיא עשתה את זה לצורך ממש שיפור היכולות הלימודיות של התלמידות שלה, ואנחנו רואים איך זה מתגלגל בעצם לתוך העולם של הפסיכולוגיה החינוכית, ושלאחר מכן אפילו גם הוא וגם הבאים אחריו בעצם המשיכו לחקור את זה בגילאים שונים. זה נורא מעניין לראות שהסתכלתי על המחקרים המקוריים, אז מפרסמים מחקר עם 6 אנשים, כאילו אז זה היה פרוטוקולים, וואו, כן? היום אם אנחנו מנסים לפרסם מחקר עם 6 אנשים, זה משהו שלא עובר שום ז'ורנל, כן? המדע מאוד השתנה מאז, אבל אחד מממשיכיו או מהקולגות שלו, דלנבך, עשה מחקר על 29 סטודנטים בניו יורק, והוא הראה שיפור משמעותי בהישגים לימודיים, בעקבות האימונים של אייקן. והוא מצא משהו די דומה גם אצל ילדים עם לקויות למידה. עם השנים, נגיד כבר בשנות ה-60, אנחנו מוצאים תוכניות לשיפור מיומנויות קוגניטיביות שעד היום משתמשים בהן, פוירשטיין לדוגמה, שלהם מרכז בירושלים, וזו שיטה שנותנת מענה להרבה מאוד בעיות שונות, וגם זה מעניין שלקחו את העקרונות האלה ופיתחו תוכניות לשיפור מה שנקרא תפקודים פרונטליים, שהם בעצם תפקודים ניהוליים, עבור אנשים שיש להם עבודות עם דרישות קוגניטיביות מאוד גבוהות, כמו טייסים או מנתחים, כן? שהם צריכים להיות מאוד לא מוסכים, מאוד חדים, מאוד מהירים. ואנחנו רואים אחר כך שחלק מההתערבויות שפותחו לאורך השנים, ממש גם הוטמעו לצורך חשיבה ופתרון בעיות בתוך מערכות חינוך שהם יש להם סוג של משמעת מאוד מאוד חזקה, כמו לדוגמה בחינוך הסובייטי בשנות ה-80.
ויש לכך השפעה גם היום?
תראי, באופן כללי כשאנחנו מסתכלים על פדגוגיה ישנה, כלומר מערכת החינוך של פעם מול מערכת החינוך היום, אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים בהנחות היסוד של התלמידים או הסטודנטים. בעבר זה היה ברור שצריך לשנן, לזכור, ללמוד לחשב בראש, לעיית, לשבת על התחת, כמו שנקרא, שעות על גבי שעות בספרייה. כיום הרבה מהדברים האלה פחות נדרשים איתנו בגלל זמינות המידע, כן? זה שיש לנו טכנולוגיות זמינות כל הזמן, ואני חושבת שמי היה לאחרונה בספרייה, כן? גוגל נותן לך, לך, לכולנו, את כל המידע. אבל במדינות מסוימות יש עדיין תרבות של שיפור מיומנויות, כן? זה סוג של דחיפה להצטיינות. אז אנחנו רואים את זה, נגיד, במדינות אסיאתיות, שילדים מתרגלים שעות על גבי שעות, איך לזכור מספרים יותר גדולים, לעשות חישובים יותר גדולים לבד בראש, בלי מחשבון. איך לעיית, נגיד בארצות הברית יש מאוד את התרבות הזאת של איך לעיית, מילים מאוד מסובכות באנגלית. היום זה קצת מצחיק אפילו, מלמדים ילדים מגיל מאוד צעיר לתכנת, כאילו מה זה למעשה לכתוב קוד? זה אנחנו לומדים איזושהי שפה שאפשר לעשות איתה הכל. אנחנו בעצם כותבים סקריפט שיעשה עבורנו דברים, יעשה עבורי חישובים, יצייר עבורי גרפים, כן, ישכתב עבורי מידע שמייתי למידע כתוב וכן הלאה, יתקן דברים, זאת אומרת אנחנו יכולים לעשות היום הרבה מאוד דברים, כי יש לנו כלים. אז אנחנו רואים שינוי מאוד גדול בדרישה מאיתנו להיות מסוגלים לדחוק או אפילו לאתגר את המוח לפעול יותר טוב למשך יותר זמן.
אז ראינו שיש לאימון המוחי השפעה ניכרת כשמדברים על חינוך. מה לגבי הגיל המבוגר? האם זה יעיל לבצע אימונים קוגניטיביים בכל גיל?
תראי, מחקרים על אימון קוגניטיבי בגיל השלישי התחילו להיות יותר נפוצים בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000. בעיקר בארצות הברית. זה לא שלא היה, אבל אני מדברת על המחקרים היותר גדולים, שמאוד השפיעו על התחום ב-20 שנה שלאחר מכן. המחקר הכי גדול עד היום הוא נקרא אקטיב, הוא פורסם לראשונה, זאת אומרת, זה דאטה שנאסף במשך הרבה מאוד זמן במהלך שנות ה-90, אבל עד שבעצם מנתחים את הכל ומתחילים לפרסם, וזה גם בשלבים, כן? כי יש הרבה מה שנקרא follow-up, לפעמים עוקבים אחרי אנשים גם עשור, כמו במקרה של המחקר הזה, אבל הפרסום הראשון שהגדול המשמעותי שאנחנו יודעים על האקטיב הוא קרה ב-2002, והוא בעצם מתמקד בממצאים של השנתיים הראשונות, כלומר, מה קרה בתום תקופת האימון שערכה כ-10 שבועות, בתום השנה הראשונה ובתום השנה השנייה. המחקר כלל משהו כמו 2,800 נבדקים שחולקו ל4 קבוצות, זה הכל מבוגרים בריאים, אוקיי? 3 קבוצות אימון וקבוצת ביקורת. מכיוון שזה מחקר ישן יחסית, אז רק קבוצת אימון אחת, זו שעברה אימון מהירות, השתמשה במערכת ממוחשבת, אבל מאוד ישנה של חברת פוזיט, ו המערכת הזאת אפילו לא דומה למחשב כפי שאנחנו מכירים אותו, זה היה מערכת כאילו ממש נבנתה עבור הדבר הזה. שתי הקבוצות האחרות עברו תרגולים קבוצתיים של אסטרטגיות זיכרון וחשיבה. אבל המחקר הראה כי כל קבוצה שהתאמנה השתפרה בתחום האימון שלה, ושהשיפור נשאר לאורך זמן. זאת אומרת, אם התאמנתי על זיכרון, אז השתפרתי בזיכרון. אם התאמנתי במהירות, השתפרתי במהירות, אבל זה גורף וזה נשאר לאורך זמן. אבל יש עוד לא מעט פרסומים שיצאו מהפרוטוקול הזה, כי הוא פרוטוקול מאוד גדול וארוך שנים. אז לאחר מכן החוקרים הראו דבר מאוד מעניין. בעצם שאם לוקחים בחשבון את הירידה הצפויה במיומנויות קוגניטיביות מסוימות, בהינתן נתונים שיש לנו באוכלוסייה, אז השיפור שהם מצאו בכל אחת מהקבוצות הוא יותר גבוה מהירידה שהייתה צפויה אם לא היו מתאמנים. במילים אחרות, האימון הוא סוג של השפעה מגינה. בנוסף, הם ראו שיש השפעה ממתנת גם אחרי 5 שנים במדדים של איכות חיים. כלומר, אלה שהתאמנו דיווחו על פחות ירידה באיכות החיים. זה בעצם מדד מאוד חשוב שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בו בכל מיני מחקרים, בין אם הם תרופתיים או התערבותיים ברמה הזאת של לייפסטייל או אימון קוגניטיבי, וזה שאלון מאוד ידוע, מאוד מתוקף, שאנחנו משתמשים בו ויש עליו הרבה עדויות, והוא בנוי מהרבה קטגוריות שונות, כלומר לא רק דברים רפואיים, אלא גם פעילות ומצב נפשי ומצב חברתי וכן הלאה. אז אנחנו רואים שיש איזושהי השפעה מגנה, כן? זאת אומרת, אנשים פחות מדווחים על ירידה באיכות החיים שלהם, וזה לא פחות חשוב מאשר רק להראות, ירדתי בשתי נקודות או עליתי בשתי נקודות באיזושהי מטלה קוגניטיבית. ב-2014 פורסם המאמר האחרון, או לפי מיטב ידיעתי, יכול להיות שהיה עוד אחד או שניים, אבל המאמר האחרון של אותה קבוצת מחקר שמראה מעקב של 10 שנים, שזה מטורף, כאילו אותם אנשים שהשתתפו במחקר הראשוני, אמנם לא כולם נשארו במחקר במשך 10 שנים, אבל אלה שכן, וזה 1,200 נבדקים מתוכם, עקבו אחריהם 10 שנים. ומה שהם ראו זה שכל הנבדקים שהיו בקבוצות האימון, בין אם זה זיכרון, חשיבה או מהירות, הראו ירידה יותר מתונה בתפקוד היומיומי, ביחס לקבוצת הביקורת. אבל הקבוצה שעשתה אימון מהירות היא זאת ששמרה על רמת תפקוד יומיומי הגבוהה ביותר. זאת אומרת, אנחנו כן רואים ששוב, יש איזושהי השפעה ממתנת או מגינה, וכנראה שיש דברים שהם יותר מועילים באופן רחב לתפקוד שלנו. ואפרופו, אותו אימון מהירות מבוסס על תרגיל מאוד ידוע, שגם נמצא בתוכנה, וזה מיקוד כפול. וזה שאלה מאוד גדולה, איך לתרגיל כזה יכולה להיות כזאת השפעה. זה תרגיל שהשתמשו בו בעוד הרבה מאוד מחקרים, והוא מראה תוצאות טובות. אבל קוגניציה לא נגמרת רק בקוגניציה. כאילו, יש לה השפעות רחוקות מאוד, כלומר, על נגיד הליכה, נפילות, ותפקוד יומיומי, כמו שראינו במעקב אחר 10 שנים, ותפקוד יומיומי יש, זה לא תמיד פשוט למדוד את זה, אבל אחת הדרכים הכי נפוצות זה בעצם באמצעות שאלונים שמודדים יכולת תפקוד יומיומית, לפעמים שואלים גם אנשים שחיים איתנו, כי יש יתרון לקבל מידע לא רק מהנבדק עצמו, אלא גם מהסביבה. וקבוצת המחקר של אקטיב מצאה באמת שאימון קוגניטיבי משפיע באופן משמעותי על נהיגה. לדוגמה, אצל אותם נבדקים שעברו אימוני מהירות, הייתה ירידה משמעותית בכמות התאונות בשנתיים שלאחר האימון, וגם הם נשארו יותר זמן על הכביש, כלומר הם המשיכו לנהוג למשך יותר שנים. אפשר להגיד שזה אולי ממצא פחות חשוב, אבל כמובן שצריך לחשוב על זה שכל עוד אנחנו נוהגים, זה גם מקנה לנו בעצם איזושהי רמת עצמאות ותפקוד. ובמיוחד בארצות הברית, זה מחקר אמריקאי שהמרחקים שם עצומים, אז להיות מסוגל לנהוג בצורה יותר בטוחה ולמשך יותר זמן, זה מאוד מאוד חיוני לאיכות החיים.
אין ספק. אז אנחנו רואים שאימון קוגניטיבי יכול להשפיע על פעילויות כגון נהיגה, כך שאוכלוסייה מבוגרת יכולה ממש להרגיש את השינוי בחיי היומיום שלה.
כן, כן, אפשר. כמובן שהיתרונות הן לא רק בנהיגה, אוקיי? וכמו שכבר אמרנו, יש שאלה עד כמה רחוק האימון מחלחל, כן? אבל מבחינה היסטורית צריך לזכור שנגיד תמיד נעשתה הפרדה בין קוגניציה לגוף, כן? כאילו זה דברים מנותקים מסוים אחד מהשני, או שאני מטפלת בגוף או שאני מטפלת בקוגניציה. אבל בעשורים האחרונים יש הבנה שתנועה היא חלק אינטגרלי מהמוח ומתפתחת לצד מיומנויות שונות והיא גם שזורה בה. כן, אז אם נדבר על ילדים, אז ילדים מתפתחים קודם כל חושית ומוטורית, כן? הם, האופן שבו הם יכולים לזוז, לאחוז במשהו וכן הלאה. ומתוך ההתפתחות הזאת גם בעצם ברמות יותר גבוהות מתפתחת קוגניציה שפתית, כן, וחשיבתית וכן הלאה. אז הדברים קשורים אחד בשני. אנחנו לא יכולים לנתק אותם. אני חושבת שגם עוד משהו ככה בסוגריים, זה שנדמה לי, כאילו מההבנה שלי את עולם חקר המוח, אחד הדברים שמאוד תרמו לקשר בין קוגניציה למוטוריקה, כלומר לתנועה, זה מה שנקרא נירוני מראה. נירוני מראה זה עולם שהתפתח מתוך זה שראו שכאשר אני מזיזה את היד, הבן אדם שצופה בי, אותם אזורי מוח שקשורים להזזת יד, פועלים גם בו. כלומר, יש איזשהו סוג של מה שנקרא עידוד או סימולציה. וזה מאוד חיוני להבנה שלנו את האחר. מה המטרות שלו, למה הוא הולך לשם, למה הוא זז בצורה כזאת. זה גם חלק אינטגרלי כנראה מבכלל חשיבה חברתית ושפה. אז אנחנו מבינים שמוטוריקה זה לא משהו שרק קשור להליכה או לאחיזה, אלא זה משהו שיש לו קשר מאוד מאוד עמוק עם תהליכים קוגניטיביים. ואנחנו רואים היום שיותר ויותר מכניסים ריקוד, אימון גופני, יוגה, תנועה מובנית, כן, ממש כחלק מתהליך שיקום או מהתפתחות, כן, שבמצב שאנחנו רוצים לשפר קוגניציה. הרבה פעמים עושים עבודה כזאת עם ילדים, עם לקויות למידה והפרעות קשב. בתחום של מבוגרים בריאים יש פחות עבודות, אבל יש מספר עבודות מחקר שמראות שאימון קוגניטיבי עוזר להליכה. כן, החיבור בין הליכה לקוגניציה הוא הרבה יותר פורה לדוגמה במחלות מוטוריות כמו פרקינסון. והרבה מהתוכניות אימון היום שעושים נגיד באנשים עם פרקינסון, משלבות את שני האימונים באופן סימולטני. לדוגמה, מבקשים ממני לשנן מילים או לעשות איזשהו תרגיל קשבי בזמן שאני הולכת על הליכון. כלומר, האינטראקציה בין המערכות באופן סימולטני היא מאוד חשובה. אז ההנחה היא שתפקודים ניהוליים שהם סוג של מין מרכז בקרה, הם חשובים בתכנון וביצוע תנועה, וכשאנחנו עובדים באופן ראוי, הם יכולים לצמצם נפילות. אוקיי? אז כמובן יש עוד הרבה מחקרים לעשות כדי להראות עד כמה זה באמת חזק, אבל זה הכיוון שאליו הדברים הולכים בשנים האחרונות.
ומה בנוגע למצב נפשי? יש קשר בין אימון קוגניטיבי למצב הנפשי שלנו, למצב רוח שלנו?
בהחלט. גם על אנשים מבוגרים יש לנו ממצאים שאימון קוגניטיבי משפר ציון בשאלוני דיכאון וביטחון עצמי. זה נורא חשוב כי דיכאון משפיע באופן מאוד שלילי על תפקוד בכלל ועל מצב קוגניטיבי בפרט. בנוסף יש לנו קשר ישיר בין תחושת מסוגלות וביטחון עצמי ובין תפקוד מיטבי. חשוב לדעת שלא תמיד מה שאנחנו מרגישים כלפי עצמנו משקף את המציאות בצורה אובייקטיבית. והרבה פעמים יותר חשובה ההרגשה מאשר הביצוע עצמו. אבל יותר מזה, יש יותר ויותר מחקרים על שימוש באימון קוגניטיבי פשוט מאוד, נגיד כמו המטלה הזאת שהזכרתי בהתחלה של ה-N-Back, שזה פשוט מטלה של זיכרון עבודה, יש רצף של מספרים, צריך לזכור מה היה המספר לפני רגע, ומשתמשים באימון קוגניטיבי פשוט כזה בנשים שמחלימות מסרטן השד, ומוצאים שהאימון שיפר באופן משמעותי לא רק את הזיכרון עבודה עצמו, אלא תחושה של איכות חיים, של well-being, מה שאנחנו קוראים לו בשפה מקצועית. ונגיד גם משתמשים באותו אימון באנשים עם נטייה לדאגנות, כן? שזה, אפשר לדון בזה, אבל יש בזה, זה חלק כנראה מאיזשהו מרכיב מאוד חרדתי. ואנחנו רואים שהאימון הקוגניטיבי המאוד פשוט הזה, אין שם שום דבר מתוחכם, זה מטלה קלאסית, מביא בעצם לירידה בסוג של חוויה של פגיעות רגשית, כאילו שאני פגיעה ושהחיים קשים מדי ואני מגיבה לא טוב לדברים וכן הלאה. הממצאים המגוונים האלה, ויש עוד הרבה מאוד מחקרים על אוכלוסיות שונות, אבל זה נותן לנו להבין שיש כנראה איזשהו מנגנון משותף שאנחנו מאמנים, והוא יכול להשפיע על רבדים שונים בחיים. המנגנון הזה כנראה קשור לשליטה קוגניטיבית. וכשאנחנו מסתכלים על מה משתנה עם הגיל, אנחנו רואים תמונה מורכבת. דבר ראשון, אופן וקצב ההשתנות לא זהה בין אנשים, זה ברור. דבר שני, יש מיומנויות שיותר נפגעות עם הגיל מאשר אחרות. הרבה פעמים מדברים על זה שבערך משנות ה-30 מתחילה לאט לאט ירידה קוגניטיבית, אבל זה לרוב ירידה מאוד לא מורגשת. הירידה המשמעותית יותר שאנחנו רואים במחקרי אורך, מתרחשת מגיל 65, באופן שהוא כבר, זאת אומרת, אנחנו רואים איזשהו שינוי שהוא שינוי, מה שנקרא מובהק, כן? ברור. כבר התרחקנו מאיזושהי נורמה בצורה ברורה, וזה בתחומים כמו זיכרון, וכמובן קשב, אבל לדוגמה בזיכרון אנחנו רואים גם שונות מאוד גבוהה בין אנשים, כלומר יש כאלה שיורדים באופן מאוד חד ויש כאלה שבאופן מאוד מתון, ואנחנו יודעים שגם ישנה ירידה עם הגיל מבחינת רמת הביצוע. אוקיי? כאילו כשאנחנו ילדים אז הביצוע הוא יחסית נמוך ואנחנו עולים ומשתפרים מבחינת רמת הביצוע עד אמצע החיים, מגיעים לאיזשהו פיק ואז זה מתחיל עוד פעם לרדת. אנחנו גם נוטים לחשוב שנגיד מידע שיש לנו הלך לאיבוד, וזה לא בהכרח נכון. ייתכן שהמידע קיים במוח, אבל בגלל שלא השתמשו בו הרבה זמן, או שיותר קשה לנו לגשת למידע, אז נדמה לנו שהוא הלך לאיבוד. הרבה פעמים מה שבאמת נפגע זה היכולת לנהל תהליכים קוגניטיביים בצורה יעילה, ויש מחקרים שמראים שמבוגרים מפעילים למעשה יותר רשתות מידע, יש להם יותר מידע, כי הם חיים יותר שנים, הם מפעילים יותר רשתות מידע, ואז התהליכים לצורך עיבוד ואינטגרציה גם נהיים יותר מורכבים ואיטיים. זאת אומרת, זה כל ההסבר הזה בשביל להראות שהתמונה מאוד מורכבת. אבל ממצאים שפורסמו על אלפי משתמשים מתוכנות מסחריות, וגם ממצאים פנימיים שלנו, מראים על שיפור באימון בכל גיל. כלומר, יש איזושהי עקומת למידה משתנה בין מבוגרים בני 60 למבוגרים בני 80, כן? זאת אומרת, הם כמובן מתחילים ממקום אחר, וקצב ההתקדמות הוא שונה, אבל בכל גיל אנחנו רואים שיפור לאורך זמן. לפעמים אפילו, איך נגיד את זה? השיפור הוא סוג של הצערה, כלומר, אנחנו נהיים יותר צעירים באיזשהו מובן, שהמבוגרים בני 80 מבצעים אחרי מספר חודשים כמו מבוגרים בני 60. בניגוד לשיפור שניתן להשיג באמצעות נגיד תשבצים, סודוקו ומשחקי חברה, מחקרים מראים שכמות האימון משפיעה. ואם אנחנו עושים יותר, ואם האימונים מותאמים לרמת הביצועים שלנו ומאתגרים אותנו, אז השיפור באותה מטלה הוא יותר משמעותי. ואני אומרת שיפור כי זה חשוב לדייק, כשאנחנו מתאמנים עליו, על משהו, אנחנו משתפרים בו, כן? זה כמו אני אתאמן בריצה, אני אהיה יותר טוב, אני יותר מהירה, זה יהיה לי יותר קל, אני אעשה יותר קילומטרים בפחות זמן, כן? זה ברור. אבל לא תמיד רק צריך להתמקד בשיפור, לפעמים גם צריך לחשוב על זה שהאימון הוא סוג של תחזוקה, כן? והוא כמו שראינו בתוצאות של המחקרים של האקטיב, הוא כנראה יכול גם לתת לנו איזשהו סוג של העתה או הגנה מפני, כן? אז שוב, התמונה היא מורכבת, וזה חשוב להגיד את זה, כי כי זה השאלות שהיום אנחנו עוסקים בהן בעולם המחקר של אימון קוגניטיבי. בעצם מה באמת ההשפעה של אימון קוגניטיבי, כמה זה רחוק, כמה זה מגן, והשאלות האלה הן עדיין בלב הדיון.
אוקיי, בעצם אמרנו שעוד ביוון העתיקה עשו שימוש בתרגול מוחי, מן סתם לא אימונים ממוחשבים ובלי מחקרים שיש לנו היום. גם אמרנו שניתן לראות השפעות של אימון קוגניטיבי על פעולות בסיסיות בחיי היום-יום שלנו, בכל גיל, ואפילו על המצב רוח שלנו. יש עוד מה להוסיף לסיום? אולי מילה על העתיד בתחום?
וואו, כן, כן, בטח שיש. אז אני רוצה כן לעדכן שהחוקרים, חלק מהחוקרים שהיו במחקר האקטיב הגדול שדיברנו עליו, קיבלו מלפני, לדעתי, שנתיים, מימון של 44 מיליון דולר מה-NIH האמריקאי, ה-National Institute of Health, כדי לעקוב אחרי 7,000 מבוגרים במשך 7 שנים כשהם מתאמנים. זה מחקר בסדר גודל מטורף, כאילו זה דורש להקים עכשיו תעשייה, כאילו מחקרית. באמת, זה לא משהו ש... 2-3 מעבדות עושות, כן? זה משהו מאוד רחב, הם גייסו מספר מרכזים שזה המומחיות שלהם. וגם מה שמעניין בזה זה שזה רואים כאילו איך המחקר השתנה מאז שנות ה-90, וגם קצת דיברתי על זה בחוויה האישית שלי בלימודים, שזה מעקב מודרני, כלומר זה מחקר מודרני, הוא כולל בתוכו MRI, והוא כולל מרקרים בדם, ואבחונים נירו-קוגניטיביים, ו... יומנים טכנולוגיים. כלומר, אנחנו ממש רואים איך היום יש לנו כלים אחרים, ואנחנו דורשים גם שהאפקט או ההשפעה יימדדו בכמה כלים. זאת אומרת, שזה לא יהיה רק איזשהו מבחן זיכרון, אלא אנחנו גם נראה, אם נראה, שיש תהליכים פתולוגיים אצל האנשים מסוימים, ותהליכי השתפרות אצל אנשים מסוימים, אנחנו נראה לזה גם בעצם מרקרים ביולוגיים, ונראה את זה גם משפיע על חיי היום-יום. אז השאלה העיקרית שעבורה הם נתנו סכומים כאלה של כסף, 44 מיליון דולר, כן, להזכיר, זה בעצם לענות once and for all, מה שנאמר, כלומר, אחת ולתמיד, האם אימון קוגניטיבי מעט או מונע דמנציה? אוקיי, אנחנו יודעים ש-X אנשים, אנחנו יודעים בערך מה הסבירות או מה האחוזים באוכלוסייה שיפתחו דמנציה מעל גיל מסוים. אנחנו כמובן מקבלים את כל המידע הרפואי עליהם. אנחנו יכולים לעקוב 7 שנים ולראות בעצם איך הדברים מתפתחים כאשר הם מבצעים את האימונים, ולעקוב אחר אנשים 7 שנים זה עבודה קשה מאוד מחקרית. אבל אני בעיקר רואה בזה בשורה מאוד טובה, מאוד טובה, שאחרי הרבה שנות מחקר, הכסף מושקע בצורה מאוד מרוכזת ומקצועית, כדי לבחון את שאלת היעילות. כי מה שקורה הרבה פעמים בעולם המדעי זה שיש עשרות מעבדות ברחבי העולם, כל אחת עושה מחקר על כמות קטנה של אנשים, ובשביל לעשות מחקר כזה גדול צריך המון כסף, וממש פרוטוקול אחיד, כולם עושים אותו דבר, לא כל אחד עושה משהו אחר, וצריך לתת תשובה, תשובה רצינית, תשובה עמוקה. אנחנו כן יודעים שגם ועדות בנושא דמנציה, מה זה ועדות? זה כאילו יש כל מיני התגייסות, כל איזה כמה שנים התגייסות של מיטב המומחים בתחום של דמנציה, או בתחום של הפרעה קוגניטיבית, כמו mild cognitive impairment, והם דנים, ממצאים חדשים, מודלים, בעד, נגד וכן הלאה, והם מוציאים איזשהו דף עמדה שבדרך כלל מתפרסם באחד הז'ורנלים הכי יוקרתיים בעולם הרפואה, כמו הלנסט, ואנחנו רואים כל כמה שנים פרסום כזה, ותמיד מוזכרים, תמיד מוזכר הנושא הזה של אימון קוגניטיבי, איך בעצם ממשיכים תחזוקה קוגניטיבית, וכמה זה תורם, וברוב המחקרים ההתערבותיים היום, בשנים האחרונות, בעשור האחרון הייתי אומרת, אימון קוגניטיבי הוא חלק אינטגרלי מטיפול הוליסטי במובן האינטגרטיבי, כלומר, יש תרופות ויש תזונה ויש פעילות גופנית ויש פעילות קוגניטיבית. אבל כאן היה חשוב להגיד שאנחנו לא מתקיימים רק בתוך העולם הרפואי, כן? אנחנו רואים שלאימון הקוגניטיבי יש מסורת מאוד מאוד ארוכת שנים. וזה נכון שהוא נע בין כל מיני דומיינים, תחומים שונים, ואם אנחנו רוצים מקצועית להיות יותר טובים, או תלמידים יותר טובים, כן, וגם בכלל ההתנהלות בחיים, להיות פחות מוסכים, כן, יותר קשובים וכן הלאה. אבל יש פה מסורת של אלפי שנים של אילוף המוח. זה לא משהו שהומצא אתמול, וכמו שאומרים, אנחנו כולנו יושבים על, על כתפי ענקים, כן? ואני חושבת שהצעד המבורך הזה של ה-NIH בעצם להשקיע כל כך הרבה כסף, זה בעיניי לתת איזושהי חותמת, כן? כי כיום אין לנו מענה אחר. צריך לתת את החותמת הזאת שתגייס את כל העולם הרפואי בעצם לעודד אנשים לתחזוקה קוגניטיבית ועדיף כמה שיותר מוקדם בחיים, כן? זהו, פחות או יותר, זה נראה לי מילות הסיכום.
המון תודה, היה כיף.
גם לי, תודה רבה.
תודה שהאזנתם לסודות המוח הגמיש, הפודקאסט של אפקטיבייט, התוכנה לשימור וחיזוק יכולות הזיכרון לבני 55 ומעלה. אל תשכחו לעשות כל יום משהו טוב בשביל המוח שלכם.